הכל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ה, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ושוב אני תוהה ובוהה בתמונה של בחור צעיר, מלאכי רוזנפלד, עם פני מלאך, כולו בן 27, שנפצע באורח קשה בפיגוע הירי שלשום בלילה בכביש אלון, ומת אתמול מפצעיו. הרופאים ניסו להיאבק על חייו, אבל פגיעתו הייתה אנושה והמאמצים כשלו. והטרגדיה נוראית, מותו של מלאכי, מהווה מכה אנושה ובלתי נתפסת לאוריו ולאחיו, ששקלו את בנם הבכור לפני 13 שנה בתאונה. בלתי נתפס. אנחנו נשלח מכאן תנחומים למשפחת רוזנפלד היקרה, וברכת רפואה שלמה לפצועים. ואין ספק שאירועים מהסוג הזה חייבים לעורר אותנו. י"ז בתמוז יחול השנה בשבת, שלושת השבועות ותשעה באב, ובית המקדש שנחרב בגלל שנאת חינם. ואולי זה המקום שלנו להתחזק בעניין הזה של בן אדם לחברו. ובן אדם לחברו מתחיל דווקא בבית. בין בני זוג, בין הילדים, ילדים להורים, הורים לילדיהם, בין האחים. ואת הקטע הבא שאני רוצה לקרוא לכם, לקחתי מתוך אתר אש התורה, תחת הכותרת לאהוב את הילדים שלנו, בלי תנאים. ואת הקטע הזה מביא הרב ברוך רבינוביץ'. נטע שלמה היה רק בן 5 כשהרב שלנו בא לביקור, הרב משה שפירה. הוא הגיע יום קודם מירושלים והתעקש לבוא אלינו. הוא רצה לבקר אותנו, אבל מעל הכל הוא רצה לבקר את שלמה, הבן שלנו עם תסמונת דאון. שלמה היה הראשון שהגיע אל הדלת. כשהרב נכנס, נאחז בו שלמה וחיבק את ברכיו במשך כמה רגעים. הרב שפירה העיר בחיוך, הוא יודע שאני אוהב אותו. בשיחה שבאה אחר כך ביקשנו, אשתי ואני, מהרב שיסביר את דבריו. והרב שפירה הסביר. נשמתו של ילד מוגבל, שכלית וגופנית, היא בלי ספק גבוהה יותר ומושלמת יותר מאלה שלנו. רוב הנשמות נשלחות לעולם הזה כדי למלא את תכליתן. נשמה שמגיעה בגוף שמתפקד באופן מוגבל בעולם, נשלחת מתוך מטרה לשפר את אלה שמקיפות אותה. המטרה שלה מתממשת מעצם היותו של הילד חלק ממשפחה, ומוקף חברים שצריכים לעבוד על עצמם. לנשמה כזאת יש חיישנים רגישים שמסוגלים לחוש ולהבחין ברגשות ובמצבי הרוח של הסובבים אותם. אפילו אם כלפי חוץ, היכולת הזאת אינה ניכרת. יש לילדים המוגבלים האלה תחושה אינטואיטיבית שמאפשרת להם לקבוע בדיוק למי אכפת מהם, מי אוהב אותם באמת ומי רק מעמיד פנים. לכן הנחה אותנו הרב, חשוב מאוד לדאוג שהמטפלים השונים שקשורים אל שלמה יאהבו אותו באמת, משום שככה שיתוף הפעולה שלו יהיה רב יותר והתוצאות מקסימליות. וכך נסייע לו למלא את המטרה הראשונית שלשמה נשלח לעולם. כמה שבועות אחר כך הגיעה לביתנו פיזיותרפיסטית חדשה. היא נכנסה, עלתה במדרגות אל שלמה, ולפני הטיפול עטתה על ידיה כפפות. ממש אהבה אמיתית. תוך 5 דקות רץ שלמה במורד המדרגות, אוחז בתיקה של הפיזיותרפיסטית. הוא הניח את התיק לידלת הכניסה, ובחוסר סבלנות נופף לה כשהוא נפרד ממנה לשלום. הוא אכן יודע מי אוהב אותו. אנשי החינוך אומרים הרבה פעמים שילדים שגדלו בבית בעל אווירה תומכת ומעודדת יפתחו רמה גבוהה יותר של ביטחון עצמי מאלו שגדלו במערכת מענישה. וזה נכון עוד יותר לגבי ילד שהתברך בנשמה בעלת מודעות ורגישות גבוהה. ילד בעל צרכים מיוחדים מגיב הרבה יותר טוב לקשרים בין אישיים ולאתגרים רפואיים. זה כשהוא מלווה בעידוד חיובי תומך ובאהבה כנה. פגשתי הורים שסיפרו לי שקשה להם לאהוב ילד בעל מום גופני או ליקוי התפתחותי. האם זה בגלל שהחברה סביבנו שמה דגש רב על רושם חיצוני, ולכן מי שאינו מתאים למודל החברתי מעורר בנו אי נוחות? האם זה בגלל הזמן והמאמץ המרובים שנדרשים לעזור לילד כזה להצליח ולהתקדם? האם זה בגלל שאיכשהו נראה לנו כאילו אולי אנחנו אשמים שלילד שלנו יש בעיות, וקשה לנו להישיר מבט אל ילד שמזכיר לנו את זה? האם זה בגלל שכל כך כואב לנו עד שאנחנו לא מסוגלים לעמוד מול המציאות? האם אנחנו שומרים מרחק בגלל שאנחנו מרגישים בחדות רבה כל כך את הכאב והתסכול של הילד? האם זה בגלל שאנחנו מתביישים בילד בעל הצרכים המיוחדים? אפשר להעלות כל מיני תיאוריות לגבי הגורמים, אבל בכל מקרה, התגובה אינה ראויה ואינה עוזרת לנו בשום אופן להתקדם בדרך יעילה או מועילה. לפני מספר שנים, כך ממשיך ומספר הרב ברוך רבינוביץ', הגיעו אליי זוג הורים כדי שיעזור להם לפתור בעיה. בנם שמחה נולד עם הפרעות התפתחותיות ופיזיות. גברת שוורץ קיבלה את שמחה באהבה וטיפלה בו באותה מסירות כמו שטיפלה בילדיה הקודמים. אולי אפילו קצת יותר. לעומתה, למר שוורץ, היה קשה לשחק עם שמחה, לנשק אותו, או אפילו להחזיק אותו בנוחות. הבעיה שהתעוררה הייתה צפויה. שמחה לא היה מוכן שאבא שלו יחזיק אותו. הוא תמיד היה רגוז כשאביו היה בסביבה. כתוצאה מכך, גם לא הסב לו שום נחת. הסברתי את המובן מאליו. הילד בסך הכל מגיב בהתאם ליחס שהוא מקבל. האב חזר והודה שהוא מתבייש להיות עם הילד. ואז סיפרתי לו את הסיפור הבא. ביום שישי אחד, כשלמדתי בישיבה, הלכתי למקווה. כשיצאתי מהמקלחות ראיתי יהודי זקן בעל גוף מעוות. הוא היה גיבן וכפוף עד כדי כך שהיה צריך להרים את ראשו כדי להסתכל קדימה. הוא הביט בי והושיט לי חתיכת סבון. בבקשה, תסבן לי את הגב, הוא ביקש. היה ברור שהוא לא מסוגל לעשות את זה בעצמו. היה לי מספיק קשה להסתכל עליו, והרבה יותר קשה להיענות לבקשתו. פשוט לא הייתי מסוגל. ניסיתי לעבור אותו בריצה ומלמלתי איזושהי התנצלות שאני ממהר. ואז הוא תפס את כף ידי באחיזת צוות. הבטנו זה בזה לרגע, ודברי התוכחה שלו דקרו בי כמדקרות ברזל. אין לך אהבת ישראל, הוא אמר. אנחנו חייבים לראות כל אדם לא רק כגוף גשמי, אלא ככלי המכיל את הנשמה הטהורה. מצוות התורה, ואהבת לרעך כמוך, היא משום שאני השם. במידת מה, נדרש מאיתנו לאהוב כל יהודי, בגלל שמקור נשמותינו זהה. חז"ל אומרים שעם ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא אחד הם. הסבא מכלם מסביר שאהבת הזולת היא ביטוי של אהבת השם. נשמותיהם שזורות בו ונובעות מתוכו. אנחנו צריכים ללמוד להתבונן מעבר לשכבות האור. עלינו לראות כל אדם כילדו של אלוקים, כנשמה טהורה, כחלק אלוקה. בדיוק כפי שאנחנו לא מושלמים. עלינו לאהוב את הזולת גם אם אינו מושלם. כל אחד מילדינו הוא מתנה מהשם. מגיע לילדים שלנו שנואב אותם. אם אני אוהב בגלל יופי, כישרון או פוטנציאל, כפי שמגדירה אותם הנורמה החברתית, אז האהבה שלי אנוכית. אם אני אוהב סתם ככה, רק אז אני אוהב אמיתי. הצעתי למר שוורץ, הצעתי למר שוורץ הייתה לשנות את נקודת המבט שלו. נסה להסתכל מעבר למה שנראה כלפי חוץ, להתבונן אל תוך המציאות. נסה לגלות אהבה לילדך המיוחד, לנשמה המיוחדת הזאת. נסה לאהוב בגלל המשותף לכולנו, במקום להתמקד בשוני. כמה ימים אחר כך התקשר אליי מר שוורץ. הוא סיפר שלמחרת השיחה שלנו חלה שמחה, ואשתו לא יכלה לקחת אותו אל הרופא. לכן הוא נאלץ לעשות את זה בפעם הראשונה, לקחת את הילד שלו לרופא. כשהגיע מר שוורץ למרפאה, הוא למד על בשרו את חוויית ההמתנה. הוא נאלץ לשבת ולהמתין במשך שעה וחצי בחדר הקבלה. במשך שעה וחצי הייתה לו הזדמנות לנסות את הגישה החדשה. היה לו קשה להתחיל, עד שפתאום הסתכלה אישה אחת על שמחה ואמרה, הילד שלך כל כך חמוד, הוא ממש מתוק, איזה עיניים מקסימות. מר שוורץ התבונן בעיניו של שמחה, הוא מצא את עצמו מביט מבעד לעיניים אל מעמקי הנשמה. פתאום הוא חש שהוא מתמלא ברגש, תחושה מוכרת שאותה חש כלפי ילדיו האחרים. הוא חיבק את בנו חזק והוא לחש באוזנו, אני אוהב אותך. במשך השעה הבאה שיחק האב עם בנו, שיחק וחיבק. לאחר שעה נרדם הילד על כתפו, בפעם הראשונה. בתוך מספר שבועות נשברו כל המחסומים. שמחה חייך כשאביו הסתכל עליו ונהנה בבירור מהזמן שהם היו יחד. כרווח צדדי, ילדי המשפחה נטלו חלק פעיל ופתוח יותר בקשר עם שמחה. והתפתחותו, כצפוי, התקדמה באופן משמעותי. הוא יודע מי אוהב אותו. ואני חוזרת שוב על דברים שאמרתי, ואני אחזור ואומר, תאהבו את הילדים שלכם כמו שהם, ולא משנה אם הם מושלמים, יפים, חכמים, תסמונת דאון, קשב וריכוז, או כל מוגבלות או מתנה אחרת. ואהבת לרעך כמוך, מתחיל בבית. ומי ייתן ונזכה כולנו להתבשר אך ורק בבשורות טובות.
כשאתה שוכב לבד ואיך עצוב כל כך, אתה בודד, אתה בודד. כשאתה מביט סביבך וכולנו שם איתך, וזה עוזר, וזה עוזר. מלאכים למעלה שומרים עליך, אתה מחי יעזר. ילד גיבור שלי, תהיה חזק, השם יהיה בעזרך, אל תדאג. ילד גיבור שלי, אל תתייאש, כולנו ביחד נתעודד.
ילד גיבור שלי מתוך דיסק, הדיסק הזה הוא בין ארבעה שירים שכתב שמשון דלפקוביץ' זיכרונו לברכה, הוא כתב את זה עבור עמותת קו לחיים. ילד גיבור שלי תהיה חזק, השם יהיה בעזרך, אל תדאג. היום בתוכניתנו כמובן כמידי יום רביעי אנחנו נהיה עם הרבנית ימימה מזרחי לפרשת בלק. בהמשך תהיה איתנו כאן באולפן דוקטור סוזנה הורוויץ, אורתופדית, מנתחת ומומחית לכירוגיה אורתופדית, מנהלת יחידת כירוגיה ארתרוסקופית במרכז הרפואי מעייני הישועה, והיא כאן כדי לדבר איתנו על הנושא של פציעות ספורט, זיהוי וטיפול וכל מה שקשור. ואם אתם רוצים להתייעץ, לשאול, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת. אתם יכולים להתקשר אלינו כבר עכשיו ל-1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי, 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, וממש בעוד שניות ספורות תהיה איתנו כאן הרבנית ימימה מזרחי, ואנחנו נרצה כמובן לשוחח איתה על פרשת בלק, ובכלל כל מה שקשור, האירועים האחרונים, וזה המקום אולי לציין ולומר שניתן לצפות בשיעורים המלאים של הרבנית ימימה מזרחי, שניתנים בימי שני בערב במרכז השיר השמיים בתל אביב, רחוב מלצ'ט 41, וכן גם באתר השירה, שם ניתן לראות את השירים המלאים. אנחנו כאן זוכים לקבל טעימה שאכן מרחיבה וממלאה את הלב, אבל יש אפשרות גם לראות את השירים המלאים. שלום ובוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר אור.
בוקר טוב, ואנחנו כאן כדי גם לשוחח על פרשת בלק, ובכלל האירועים האחרונים הכל כך לא פשוטים.
אמת, נכון, ומה שבולט בעיני יותר מהכל זה שלא מפסיקה לשלוח לנו תזכורות מה מרוחל, אמא רחל, הפיגוע בקבר רחל שנדקרה בו חיילת, ואמא שלה ממש מבקשת שנעתיר בעד ההבראה שלה, היא במצב לא פשוט בכלל, נרצח ליד היישוב ששמו שבות רחל, זה הזמן שלה. אמא רחל בוכה תמרורים עכשיו, מפני שעוד מעט בעזרת השם גאולה, והיא צועקת לנו שלושה שבועות יש לכם, אל תשכחו את אמא. מה זה בכי תמרורים? תמרור זה בכל פעם שמשהו חדש מעורר תשומת לב קורה בדרך, אז התמרור מאותת לנו, ואמא רחל מאותתת לנו בפנייה חדה, אומרת זה עכשיו, זה עכשיו, אתם חייבים לעשות מאמץ על, מפני שמשיח בעזרת השם יבוא בתשעה באב. ומה היא מלמדת אותנו, אמא רחל? מלמדת אותנו לחכות באהבה. איך אומר יעקב אבינו כשהוא רוצה לקבור, כשהוא מספר ליוסף איך הוא רוצה לקבור את רחל, ואני בבואי מפדן ארם כברת דרך. מה זה כברת דרך? אנחנו כל הזמן רוצים כבר, כבר, ורחל אמנו אומרת חכו, יש עוד כברת דרך. מה זה כברת דרך? רש"י מפרש שם בתקופה שהארץ נקובה כחברה, זאת אומרת כמו אדמה מלאת יובש צמאה למים, הצמה שלה, היובש שלה, העייפות שלה, של האדמה ושלנו ושל אמא רחל יביאו גאולה. נפשי כארץ עייפה לך סלע. מה מבקשת מאיתנו אמא רחל? בואו נראה מה קורה לנו בואכה 17 בתמוז. חמישה דברים קרו ב-17 בתמוז. וננסה להבין איך זה רלוונטי לעכשיו, מה אני אמורה לעשות עם כל האירועים האלה. נבקעה חומת ירושלים. משה רבנו שובר את הלוחות כשהוא רואה את חטא העגל. אפוסטומוס הרשע קוראה ספר תורה. אנחנו יודעים שמועמד צלם בהיכל, ולפי אחת הדעות טיטוס נכנס לבית קודשי הקודשים ועושה שם את המעשה הכי לא צנוע שאפשר. חמישה דברים שאנחנו רואים שחוזרים מדי שנה, ובטל התמיד, היה קורבן תמיד בבוקר ואחר הצהריים, מעולם לא לן אדם בירושלים ועבירה בידו, מפני שתמיד של בוקר כיפר על כל האבונות של הלילה, תמיד של בין השמשות כיפר על כל האבונות של היום, בטל התמיד. מה הכי גרוע מבין חמישה האירועים האלה? אימא לשבירת לוחות, אימא לטיטוס הרשע בבית קודשי הקודשים עם אישה פרוצה, השם ירחם, נבקעת חומת ירושלים, מה הכי הכי נורא? אומר הגאון מבינה, האירוע הנורא ביותר, בטל התמיד. מה הכוונה? משהו שאת רגילה אליו תמיד, תמיד, פתאום את מתערערת. מה? זה לא יישאר לי תמיד. השם ירחם, פתאום, פתאום בשורה לא טובה בבריאות. הרי בריאות זה תמיד, פתאום אמא או אבא לא מרגישים טוב, מה זאת אומרת? אבא ואמא זה מוסד שהוא תמיד, יכול להיות שהתבטל התמיד הזה, הילד הזה, הוא תמיד לומד. מה, הוא כבר לא מסמיד, כבר לא מתמיד, מה זה יכול להיות שההתמדה הזו פתאום מתערערת לי, הפרנסה שלי? מה, זה לא תמיד? פתאום איומי פיתורין? חלילה, אין ערעור ופחד גדול מזה. משהו ששמחנו עליו, שהיה לנו תמיד, לא האמינו כי יבוא צער ואויב בשערי ירושלים, במידה רבה, זה הרבה יותר גרוע מתשעה באב. בתשעה באב, לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, מישהו נפטר, זהו, זה סוג של ודאות. 17 בתמוז, ערעור הוודאות, שזה מפחיד, פי כמה וכמה. אז מה עושים עכשיו? מה שיעורי הבית כשבטל התמיד? שיעורי בית, כשהתמיד בטל, קוראים להם אהבה. כשעם ישראל מתבשר על זה שהחומה נפקד, עוד רגע נשרף בית המקדש, מראה להם הקדוש ברוך הוא את התמונה האחרונה שנשארת מבית המקדש, קרובים, מחובקים זה עם זה. זה הציווי שנשאר לכם, אומר השם, אומרת לנו אמא רחל, אהבו זה את זה, חבקו זה את זה, מפני שמה שהיה תמיד התערער וכבר איננו. מה אני מבקש מכם עכשיו? לאהוב זה את זה. וזה מה שמשותף לכל חמישה האירועים, כך אומר הגאון מוילנה, של 17 בתמוז, הפירוק של היחד הזה. למה משה רבנו שובר את הלוחות? מפני שהוא רואה, כשהוא יורד מההר, אנשים שחוטאים בחטא מטופש, ואחרים עומדים לידם ואומרים, אלה אלוהיך, ישראל, אוקיי. בסדר, חייבת אין לחיות, אני מקבל את זה, זו דעתך, בבקשה, תעבוד את אלוקיך. לפני רגע אמרתם, נעשה, נשמע, אנחנו ערבים זה לזה, פתאום לא אכפת לך שהיא עושה כאלה שטויות, אלה אלוהיך? מה זה, זה פירוק המרקם של עם ישראל? נפגעת החומה. מה? אתם מבינים הרי שכל העניין הוא, כשירושלים עיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים, אז אתם מוגנים, הגבולות שלנו מותקפים מצפון, מדרום, במשטים, מכיוון הים. מה אתם רבים? על עסקי אוויר אתם רבים, לופטגשפט על גז, שאולי יום אחד ימצאו. מה אתם רבים ביניכם? איך לא תיבקע החומה הזו שמקיפה אתכם? אפוסטומוס קורא את ספר התורה, לא עשה כלום, קמח תחון תחנת, אנחנו קוראים חס ושלום את הספר בכל יום, מפני שכל אדם מישראל הוא אות בספר התורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ברגע שכל אחד שונא את האחר, אז האותיות נקראות זו מזו, ובטל התמיד. מה זה? קורבנות התמיד הוקרבו בזכות כסף שהובא מכוח האחדות. כל אחד מביא מחצית השקל לקניית הקורבנות, כן, היא רק חצי, ואני יודעת שבלעדיו אני לא מושלמת, אני חייבת עוד חצי. אומר השם, אם המרקם הזה ביניכם מתפורר, מי צריך? למה לרוב זבחיכם? עכשיו אנחנו בתקופה שבטל התמיד, וכשבטל התמיד, מה שנשאר לנו זה לאחוז את זה. אנחנו יודעים שכשאימא לא עלינו או אבא חולה, פתאום איך האחיות נאחזות זה בזה, מפני שהתמיד התערער, אז מה נשאר לנו אם לא לחבק זה את זה? אנחנו מביטים עכשיו בימים האלה ב-17 בתמוז לכיוונו של הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, תחוס, תרחם עלינו. נכון שאנחנו לא תמיד ילדים טובים, אבל כשבטל התמיד, הציווי הוא לאהוב אף על פי כן. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא אהבה כלפינו, על אף שזה לא לפי שורת הדין. איך אומר הפרי צדיק, 17 בתמוז לעולם חל בערב שבו חל ליל הסדר, כי גם בליל הסדר השם רואה שאנחנו לא בסדר, ובכל זאת גואל אותנו, כי אהבה מקלקלת את השורה. אז גם ביוד זין בתמוז תביט בנו, גם כשאנחנו לא בסדר, ותואב אותנו אף על פי כן. אתה רחום, תשוב ורחם ציון, תבנה חומות ירושלים. בקרוב.
אמן, 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 בעזרת השם, ושנזכה לשמוע אך ורק בשורות טובות. תודה רבה לרבנית ימים המזרחי, תודה רבה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. ואני רוצה שוב רק להזכיר לכם שניתן לצפות בשיעורים המלאים של הרבנית ימימה מזרחי, שניתנים בימי שני בערב במרכז השיר השמיים בתל אביב, רחוב מלשת 41, וכן באתר השירה. לכל מי שמבקש לשאול או להתעניין. בשעה הבאה תהיה איתנו כאן באולפן דוקטור סוזנה הורוויץ, אורתופדית מנתחת ומומחית לכירורגיה אורתופדית, מנהלת יחידת כירורגיה ארתוסקופית במרכז הרפואי מעייני ישועה, והיא כאן כדי לשוחח איתנו בכל מה שקשור בפגיעות ספורט, זיהוי וטיפול. שלום, בוקר טוב לשרית יגודאיוב, מנהלת בית ספר יור סאונד, ומי שיוזמת ומפיקה את תוכנית המוזיקה יור סאונד לנשים ובנות מהמגזר הדתי והחרדי. שלום שרית.
שלום וברכה, אורחי.
והיום בערב מתכוננים למופע חצי הגמר, שתפי אותנו.
אז כך זה תהליך שהתחיל מחנוכה לנשים ובנות חרדיות שהגיעו באמת להגשים את החלום שלהם בדרך פשרה. והתחלנו מ-50 בנות.
כן.
לאט לאט כל הופעה הבנות ירדו, נכון להיום, מה זה ירדו? עברו למסלול מקלה, כמובן, הן נשארות איתנו עד הסוף. והיום אנחנו בחצי הגמר, יש לנו 16 בנות על הבמה, מתוכם 6 עוברות לגמר. לא קל, לא פשוט, התרגשות מאוד מאוד גדולה. של הבנות, של השופטות.
אז כמה בנות בעצם מופיעות היום, וכמה מהן תעלן על הגמר?
עד היום 16 בנות עולות. מתוכן 6 הבנות שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר יעברו איתנו לגמר, שבעזרת השם יהיה באב. אבל היום אנחנו בחצי הגמר.
כן, ואיפה אמור להתקיים המופע? ושוב, מתוך היכרות שלנו, שלך ושלי, ומתוך זה שאני גם ממנחה את האירועים הללו, זאת חוויה אדירה, זה פעם ראשונה שבאמת מתקיים בציבור החרדי מין סוג של מופע כזה לנשים ובנות מהמגזר החרדי. גם אני התרגשתי עם נשים, עם בנות, שזו להם באמת הזדמנות ראשונה חווייתית לעלות על הבמה ולשיר, והרבה פעמים להגשים חלום שלהם. עלתה לנו פעם לבמה אפילו באמת בשביל הגשמת החלום, אישה בת 70, ששאלתי אם יש מישהי שיודעת לשיר ביידיש, והיא עלתה ושרה, ולכי תדעי כמה שנים היא ככה שמרה בתוכה את החלום הזה, והנה אפשרנו לה להגשים אותו על הבמה, וזה באמת היה מרגש. אז היום מופע חצי הגמר, גם אני בעזרת השם אהיה שם, אז רק תגידי לנו איפה זה אמור להיות.
אז אנחנו נהיה היום בפתח תקווה.
כן.
ברחוב זליג ו-17, באולמי ישורון.
אהם.
זמן מוזמנות להגיע.
בשבע בערב אנחנו מתחילות.
בשבע
בערב מופע מתחיל. יש לך זמין מספר טלפון למי שעדיין לא רכשה כרטיס ורוצה להשתתף ורוצה לצפות?
כן. ככה, אני רק אביא את המספר טלפון.
כן. אז כל מי שרוצה, היום בערב לצפות באמת ב-16 בנות שעולות לבמה, שרות, מרגשות אותנו, ומתוכן 6 בנות תעלנה לגמר. הנה, שרית מספר טלפון לרכישת כרטיסים.
052.
כן.
7633.
כן.
668.
יפה, ויעל איבר איתי כאן באולפן, והיא רוצה גם לומר משהו.
לאיזה גילאים זה מיועד?
וואו, זה כל הגילאים.
אפשר גם? אולי בנגלה הבאה אני גם אשתתף?
בטח, יעל, אנחנו בעד. אנחנו בעד, אני אפילו אדאג לעשות לך פרוטקציה.
לא, אל תעשי לי פרוטקציה, אני רוצה להתקרב בזכות כישרונותיי.
שתדעי שרית שיעל יודעת לשיר.
כן. אז יאללה.
הנה, הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות.
בעזרת השם.
אולי נגשים גם ליעל עוד חלום.
נכון, נכון, כן.
אז שרית, המון המון בהצלחה, ואנחנו נפגשות בעוד כמה שעות בפתח תקווה, באולם ישורון, ושיהיה בהצלחה לכל הבנות המשתתפות.
תודה, אני כבר מחכה לך.
תודה. ביי ביי. ויעל, אנחנו בעצם ביקשתי לשוחח איתך כאן באולפן על הנושא של גיוס מאזינות לביקורי בית.
נכון.
אז בואי, תגייסי את המאזינות.
מטרנה זה הכי קרוב אלייך, זה בימי ראשון את עושה את העבודה מצוין, בזכות רננה מזרחי כמובן, היועצת המדעית של מטרנה, וביחד אתם מסייעות בעצם לאותן מאזינות שיש להם שאלות, בנושא של תזונה, ככה ההרגלים הראשונים בחודשים החיים הראשונים של הילדות, של התינוקות, התינוקים, אז יש ככה את הנושא של בעצם את המעבר הזה בין מזון, בין הנקה למזון מוצק, איך בדיוק עושים את זה. הרבה אמהות ככה שואלות את עצמן, זה יכולות להיות אמהות טריות, זה יכולות להיות אמהות שכבר יש כמה ילדים בבית, ויש פתאום איזה פער ככה של כמה שנים, ופתאום החוסר ביטחון עולה עוד פעם.
ולפעמים גם כל ילד יש לו צרכים, יש לו, את יודעת, נכון. אני כבר סבתא, והנה, נכד שלישי שלי, ברוך השם, וגם אני התייעצתי עם רננה מזרחי, כי כל ילד הוא אחר.
וגם דברים משתנים,
ודברים
אגב.
ודברים משתנים.
זאת אומרת, כל מיני החלטות, הנחיות. מה כדאי, כן, בעבר דיברו על גילאים יותר מאוחרים שחשיפה למזון, אחר כך דובר על גילאים של 4 חודשים, הקדימו את זה, אז זה בסדר לא לדעת, וזה בסדר לרצות להתייעץ.
גם אם את אימא מנוסה, ויש לך כמה ילדים בבית.
אז תתקשרו, אנחנו מזמינים אתכם בעצם לפנות אלינו, או שאנחנו, ואנחנו בעזרת השם נבוא ככה אליכם הביתה, עם הייעוץ, וכמובן גם עם פרס יפה.
אז מי שרוצה באמת שנגיע אליה הביתה על מנת לייעץ לה, איך היא עושה את זה?
1-952-92-93, מתקשרים לתא הקולי של התוכנית עניין משפחתי, תיבה מספר 12, שם השירים, אני מבקשת גם להשאיר את השאלה בבקשה, זה פשוט ככה קצת יותר עוזר לי בעבודה אחר כך, או במייל שלי, yael@strudel93fm.co.il. אז אמרנו, הנושאים הם כך, איך מבצעים את המעבר של ממזון, בעצם מהנקה למזון מוצק, על החשיבות של ההנקה, חשיבות של פרוביוטיקה, איך אנחנו בעצם מכניסים את זה, את החיידקים הטובים אל תוך התזונה של התינוק, על תזונה בהיריון ראשון, וכמובן על נושא של בעיות עיכול, ולא נאסס לומר, גזים. הילדים סובלים מהבעיה הזאת. אני בטוחה שאתם בתור אמהות מודאגות מהעניין הזה. יש פתרונות. אז תתקשרו אלינו, ואנחנו בעזרת השם נבוא לבקר אתכם.
כן, אז הנה, גם תקבלו ייעוץ ממומחית.
עד הבית.
עד הבית, ממש בתוך הבית, גם כן. ייעוץ ככה מקיף ונכון וטוב, מאנשים שהם מומחים בתחום הזה, וגם תקבלו מתנות. אז בהחלט שווה וכדאי. נכון. יש איזושהי הגבלה של מיקום, או שאת מוכנה לטייל בכל רחבי הארץ?
תראי, היו אופקים. אני לא קובעת לאן מגיעים ולאן הולכים. זה לא תלוי בי. האמת שזה בסופו של דבר ככה נקבע על ידי מטרנה, והם כאילו, אנחנו בעזרת השם נשתדל, את יודעת, בכל זאת זה מוגבל, לא נוכל גם להגיע לכל המאזינות שהתקשרו. חלקן, אם בסופו של דבר לא נצליח להגיע לכם הביתה, תוכלו כמובן להסתייע באמצעות המענה הטלפוני שלנו, שממשיך מדי שבוע בימי ראשון לתת לכם את המענה כל פעם בנושא מתחלף. אז זה כמובן כדאי גם להזין בכל פעם ביום ראשון איזה נושא אנחנו מדברים עליו, כי לפעמים את יודעת, אני יושבת בהפקה ולא נעים, הן מתקשרות, וואי, יש לי שאלה, אבל זה לא הנושא של השבוע. אז תדעו, זה נושאים מתחלפים, זה חוזר על עצמו גם, לא קרה עכשיו, אז זה יקרה בעזרת השם שבוע הבא. אבל כרגע אנחנו מדברים על ביקורי בתים. 1-952-92-93, תיבה מספר 12, תריסר.
אז זה כאמור בעניין הזה, אז כדאי, תרימו טלפון, גם תסקו בפרסים, וגם יהיה לכם ייעוץ. זאת רננה מזרחי, נכון? נכון. היא זאת שמגיעה איתך.
מדהימה, מדהימה.
חמודה להפליא. את יודעת מה? כשסיפרת לי שהיא חוזרת,
מקצועית.
אמרתי לך, את יודעת מה התגעגעתי אליה?
ממש.
בגלל שהיא גם מקצועית והיא גם נעימה, את יודעת?
אין.
כן, לפעמים מקצועיות ולא בדיוק ברדיו.
לב זהב, לב זהב, באמת.
כן, היא גם ורבלית ומתנסחת למופת ונעימה, פשוט נעימה.
זכינו.
כן, בהחלט, לגמרי. זהו, בשעה הבאה, אנחנו כבר סיימנו את השעה הראשונה שלנו, בשעה הבאה תהיה איתנו כאן באולפן דוקטור סוזנה אורוויץ, שהיא אורתופדית, מנתחת ומומחית לכירורגיה אורתופדית, במרכז הרפואי מעייני הישועה, והיא כאן כדי לדבר על כל מה שקשור לפגיעות ספורט, ולא רק זיהוי וטיפול. אם אתם רוצים לשאול או להתייאש, להתייעץ, חס ושלום, לא להתייאש, משהו מציק לכם.
אין שום ייאוש בעולם כלל.
את יודעת מה?
שום.
איך ידעתי שאת הולכת לומר את זה? איך ידעתי? טוב, יעל חזרה מאומן, אז היא עדיין עדיין ככה באורות, ואנחנו נשוחח איתה על זה. היא אמרה, היום היא עוד יותר מדי בהתלהבות, אבל אנחנו בשבוע הבא...
ברת השם שההתלהבות תמשיך תמיד, תמיד.
הלוואי, אמן, אמן, אמן. אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, כי מסקרן אותי אפילו באופן אישי לשמוע ממך, כי אני יודעת שיום אחד גם אני אגיע לאומן, בעזרת השם. יום אחד. אז זהו, אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות, מיד לאחר מכן, שעה שנייה של עניין משפחתי. יישארו איתנו.
משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה זו אני שמחה לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור סוזנה הורוויץ, אורתופדית מנתחת ומומחית לכירורגיה אורתופדית, מנהלת יחידת כירורגיה ארתרוסקופית במרכז הרפואי מעייני הישועה. שלום דוקטור הורוויץ.
בוקר טוב.
בוקר אור. ודוקטור הורוויץ כאן גם בגלל שאנחנו לקראת החופש הגדול, ואנחנו רוצים לשוחח כאן על נושא של פגיעות ספורט, זיהוי וטיפול, ולא רק, כל מה שקשור לברכיים, כאבים, שחיקת סחוס, מפרקי ירך, וכל מה שסביב. אז אנחנו כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בבית, אם משהו מציק, משהו לא ברור, קיבלתם איזושהי חוות דעת שלא מספיק ברורה לכם, הנה זאת ההזדמנות שלכם, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים בבית. ניתן גם להפנות אלינו שאלות דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים לדף הבית, ושם בצד שמאל למעלה יש לכם חלונית כזאת שאתם יכולים להיכנס ולשלוח אלינו את השאלות שלכם. יש גם אפליקציה לרדיו קול חי, וגם דרך האפליקציה יש אפשרות לשלוח לנו את השאלות שלכם. דוקטור הורוויץ, אולי באמת לפני שנעלה מאזינים ולפני שנתחיל, כשאני אומרת מנהלת יחידת כירורגיה ארתרוסקופית במרכז הרפואי מעייני הישועה, מה זה אומר? מה היחידה הזאת כוללת?
כשמדברים על ניתוחים ארתרוסקופיים, מדברים על ניתוחים זעיר פולשניים, שזה אומר, עושים את כל הניתוח דרך שניים שלושה חורים סביב המפרק, עם מצלמה שמחדירים לתוך המפרק, ומכשירים מאוד מאוד עדינים, שיכולים לבצע פעולות פולשניות בעצם, אבל בצורה מאוד מאוד עדינה. מרבית הניתוחים האלה, זה אומר שאחרי זה הבן אדם בדרך כלל יכול לקום מהמיטה, מותר לו לדרוך על אותה רגל, יש לו תחבושת ליומיים שלושה, לא יותר מזה, והוא הולך הביתה בדרך כלל באותו יום.
אז זאת אומרת משהו מאוד קל, מאוד פשוט, מאוד ידידותי, בלי סיכונים בעצם.
הסיכונים הם מזערים נקרא לזה, אין שום פרוצדורה ללא שום סיכון, כולל אפילו נטילת דם מבריד, אבל בעיקרון הסיכון לעומת נטילת דם מבריד הוא לא הרבה יותר גדול.
באמת הסיכונים הם מזערים. מה הניתוח הזה, למה הוא נותן לנו מענה בעצם הניתוח הזה?
זה תלוי באיזה פרק מדובר. הניתוח הזה הוא מאוד שכיח במפרקים כמו ברך או כמו כתף. בברך, בדרך כלל הוא בא, אם יש קרעים בברך, קרעים של סחוס, של מניסקוס, אם מדובר בגופים חופשיים לפעמים שתוקעים לנו את הברך, לקבע אותם או להוציא אותם החוצה, אם מדובר בזיזים שמפריעים בתנועה, אם מדובר במחלה דלקתית של הברך שאפשר לנקות את הרקמה בתוך הברך שגורמת לדלקת ולעזור לטיפול בדלקת, אם זה דלקת זיהומית או דלקת מחלה דלקתית כללית, כמו ראומטואיד ארתרייטיס, הזכורה לרעה. וזה גם עוזר, ובעצם כמעט כל הניתוח מתבצע כך גם כשיש צורך בשחזור של רצועות צולבות בברך. גם את זה אנחנו יודעים לעשות. וזה כולל גם לפעמים שברים שקורים בשוק, בפלטה של השוק של הברך, אם זה לא שבר שמצריך פתיחה, אנחנו לפעמים עושים את זה גם כן עם ארתרוסקופ, ומקבים את השבר למקום עם ארתרוסקופ בלי לפתוח את הברך.
יפה. מוטי, יש לי איזושהי מוזיקת רקע שאני לא כל כך מבינה מאיפה היא באה, אז אולי משהו שם, אוקיי. טכני, והנה, התגברנו על זה. ויש לנו כבר מאזינים על הקו שרוצים לשאול, נכון? יש לנו מאזינה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור. כן, בבקשה.
שלום. שמי נחמה.
שלום, נחמה.
שלום, דוקטור.
שלום, שלום.
וגם לך, רחל.
שלום,
אני
שלום.
אני לפני שנה ושלושה חודשים נפלתי, שברתי פיקת ברך. נותחתי, כמובן אצלכם, בתור בני ברקית. וברוך השם הפיקה התחתה מצוין, אבל עדיין עד היום יש לי קושי בעלייה וירידת מדרגות. אם אני עומדת נאמר אפילו 10 דקות רבע שעה עמידה, אני מתחילה ללכת, אני כל הזמן יש לי כמו נקרא לזה התכווצויות כאלה. בקיצור, אני מרגישה כל הזמן שעברתי, ואמרו לי אולי דבקויות, האם יש איזשהו עוד משהו, חוץ מפיזיותרפיה כל הזמן לחיזוק השרירים שאומרים לי, עוד משהו שיכול לעכל?
ומאחר ואני, דוקטור הורוביץ, מאחר ואני קצת מכירה את נחמה קצת, אז אני יודעת שאישה מאוד 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 פעילה, ואם היא לא יכולה לעשות בדיוק ולרוץ וללכת ולסדר ולחזור ובדיוק מה שהיא רוצה, אז את יודעת, היא רוצה שהכל יהיה פיקס כדי שהיא תוכל להמשיך לרוץ ולעשות את מה שהיא צריכה. אישה מאוד פעילה, ואישה מקסימה, אני מכירה אותה.
תודה, תודה.
וכיף.
תראי נחמה, אחרי שברים שמצריכים ניתוח בברך או בכל פרק אחר, נשארת רגישות של אותו פרק, נשארת איזושהי מגבלה. אנחנו לא יודעים לעשות 100% בעיקרון. עכשיו, צריך לבדוק ולראות אם אפשר לשפר. הדרך לשפר היא לפעמים להוציא את הקיבוע הפנימי מהברך.
הקיבוע הוצא, הוצא, הקיבוע הוצא.
הבנתי. אז אין לך משהו שצובט. יש לך מגבלה בתנועה, באישור או בכיפוף של הברך?
לא, אני מרגישה, רק אני מרגישה שאני מושכת.
תראי, הכאבים האלה יכולים גם ללכת שנתיים ולא רק שנה. רק שתדעי, זה... אבל הדבר היחיד שאת יכולה לעשות זה לחזק ולחזק ולחזק את השרירים, ולקוות שמתישהו הכאב ירד. אין לנו
שום... רק על ידי פיזיותרפיה?
בעצם תרגול עצמי, את יכולה לקרוא לזה פיזיותרפיה, אבל זה תרגול עצמי, להמשיך לחזק את השרירים, לאזן אותם טוב. יש לנו את זה, אפשרות לעשות את זה בכל מיני דרכים, או לבד, או בקבוצות התעמלות, כמו פילאטיס וכדומה, או יש גם מה שנקרא נעלי אפוס, שלפעמים עוזרים לנו להתגבר, לחזק את השרירים המאזנים של הברך.
גם אם יש חשש שאולי יש
הידבקויות
שם, זה יכול לעזור?
הידבקויות משמעותיות כנראה שאין לך, אם את יכולה ליישר ולכופף עד הסוף את הברך.
כן.
טוב, אז בואי נקווה עוד קצת פיזיותרפיה, עוד קצת תרגול, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. תודה רבה לך, נחמה. תודה, תודה. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אני חוזרת. 1-900-52-92-93, וניתן כאמור גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, או דרך האפליקציה, ואנחנו במהלך המשדר ננסה לענות לכל השאלות שלכם. הרבה אנשים מאוד חוששים מניתוח להחלפת הברכיים, כי ההתאוששות מהניתוח, ככה אנשים אומרים, אני לא מכירה, לא יודעת, היא מאוד מאוד ממושכת. ולכן יש תמיד את ה... אני מכירה אפילו מישהו שהוא על כיסא גלגלים, והוא מסרב לעשות את הניתוח, כי אמרו לו שיקח לו חצי שנה להתאושש מכזה ניתוח. אז בואי תעשי לנו קצת סדר בעניין הזה של ניתוח להחלפת ברך, שאני מניחה שהוא מורכב יותר.
אני אנסה. Mm-hmm. מה שעושים בהחלפת ברך בעיקרון זה... חותכים את העצמות שתומכות בסחוס שנהרס בברך בצורה מאוד שיטתית, ומרכיבים על זה תותבת פנימית בברך. עכשיו, הכאב הראשוני, הימים הראשונים, באמת יש כאבים. היום, דרך אגב, קצת פחות, כי אנחנו בצורה יותר אגרסיבית היום מטפלים בכאבים, כדי לאפשר לבן אדם להשתקם בצורה קצת יותר מהירה. גם התותבות היום הם כאלה שהן יותר מדויקות, ולכן גם הכאב אחרי ניתוח הוא בסך הכל לא כזה נורא. והרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, חבל שסחבתי, לא ידעתי שזה לא היה כזה נורא. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חצי שנה של שיקום, אנחנו לא מתכוונים חצי שנה כיסא גלגלים.
של סבל.
וגם לא של סבל נוראי. אנחנו אומרים בעיקרון כך, שזה לוקח בסביבות בין חודש לחודש וחצי, שמרגישים כבר הרבה יותר טוב מאשר לפני הניתוח, אבל התהליך השיקום עוד ממשיך. משפרים עוד קצת וחי תנועה, מחזקים עוד קצת את השרירים, משפרים עוד קצת את ההליכה. השיקום כולו הוא לוקח כמה חודשים. לא השיקום הראשוני סביב הניתוח. יכול להיות שפה בא קצת בלבול, כי אנשים חושבים שזה חצי שנה מיטה או כיסל גלגלים, וזה לא עובד.
לא נכון.
צריך גם לדעת שממש יום אחרי ניתוח, אנחנו מקימים את האנשים ומתחילים ללכת, מתחילים לעשות פיזיותרפיה כבר יום אחרי ניתוח. כך שאני מבינה את החששות סביב ניתוח, זה בהחלט ניתוח גדול, צריך ללכת לרופא שיודע לעשות אותו, כדי לא לפקשש ושיהיו כמה שפחות סיבוכים, אבל לא צריך עד כדי כך לפחד ממנו, שאתה משאיר את עצמך נכה וסובל כל כך, זה פשוט קצת
לא
מחוסר היגיון בסיסי.
אז הנה, טוב שעשינו סדר גם בעניין הזה. 1-900-52-92-93, ויש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול. כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
אני מבקש לשאול, בקשר לקרע בגיד בקרסול.
כן, בבקשה.
כן, יש לי קרע בקרסול בגיד. יש רופאים שממליצים ניתוח, יש שמתנגדים לכך. רציתי לשאול את כבוד הרופא.
כן.
יש לפעמים קרע ניווני של גיד שנותן תמיכה בקשת של כף הרגל. את בטח מתכוונת לגיד הזה.
אולי.
כן, כי יש כמה גידים סביב הברך, בגלל זה אני שואלת לאיזה גיד.
אני חושבת שדיברה על קרסול.
כן, זה קרסול שנותן תמיכה לכף רגל, זה גיד שעובר דרך הקרסול.
ונותן... זה מאוד כואב.
זה כואב לך, רק ברגל אחת יש לך את הכאב.
כן, כן, זה אחרי כמה נפילות.
הבנתי. ונתנו לך תומך לקרסול וזה לא מספיק לך.
לא מספיק, זה שום דבר.
תראי, בעיקרון הניתוחים האלה בדרך כלל מייעצים לעשות אותם לאנשים שלא מסתדרים בגלל כאבים ונהיים מוגבלים. אם זה
אני
כבר...
אני מאוד מוגבלת.
וכמה זמן זה מאז שהופיעו הכאבים החזקים האלה?
בערך כחצי שנה.
בסדר, הבנתי. אז מה שנקרא הקול של האנשים שממליצים על ניתוח הולך וגובר עם, עם הזמן שעובר ואת לא משתפרת.
כן. סביר להניח שזה מה ש...
אז כנראה אם כבר עברה חצי שנה ושום דבר לא זז, למרות כל הטיפולים שקיבלת, אני חושבת שכדאי לשקול שוב ניתוח ולגשת לרופא שממליץ על כך.
כן. שיהיה בהצלחה ושתהיה רפואה שלמה, הרבה בריאות. בבקשה. בבקשה. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי, 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מארחים היום אצלנו כאן באולפן את דוקטור סוזנה אורוויץ, אורתופדית מנתחת ומומחית לכירורגיה אורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה. שוב ושלום דוקטור אורוויץ.
שלום, שלום.
ויש לנו כבר מאזינים על הקו, אנחנו מיד נפנה אליהם. אני רק אזכיר שוב את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93. מאזינה איתנו?
כן, שלום.
שלום וברכה. כן, בבקשה.
רציתי לשאול, לפני כ7 שנים נפלתי והחלקתי, ומאז אני סובלת מאוד מכאבי גב.
בת כמה את?
41.
כן, דוקטור אורביץ.
ומה קרה לך? עשו לך בדיקות? מה מצאו?
עשיתי טיפולים, נגיד, הלכתי לכירופרקט, הלכתי לשיאצו, דיקור.
אני מבינה שעשו לך צילום ולא מצאו שבר.
אני לא זוכרת אם אחרי זה עשיתי צילום.
את נבדקת אצל רופא?
הלכתי לאורתופד, אני לא זוכרת אם עשיתי צילום.
הבנתי.
שלח אותי, הוא לא המליץ לי לכירופרקט, אבל אני הלכתי על דעת עצמי.
הבנתי. תראי, בעיקרון כירופרקטיקה לא אמורה לעשות נזקים, כך שזה לא, ממש לא נורא שהלכת וטיפלת והכל. אבל אם כבר עברו כל כך הרבה זמן ואת עדיין סובלת מכאבים, אני ממליצה ששוב תקשי לבדיקה רפואית אורתופדית, ושיבדקו ויראו למה זה קורה. יכולים לקרות לזה פשוט כמה, יכולות להיות כמה סיבות שזה קורה. לפעמים זה שבר, אפילו קטן, אבל שבר בחוליה. שיכול ללוות, הכאב יכול ללוות אותנו משך שנים. לפעמים זה פריצה או בלט של דיסק, שיכול לעשות דבר כזה אחרי נפילה. לפעמים אולי פשוט התכווצות לא נכונה של שרירים, שטיפולים פיזיותרפיים וטיפולים אחרים למיניהם יכולים לעזור לך לצאת. אבל אני לא הייתי מחכה עוד שנים עד בדיקה רפואית.
אני זוכרת שעכשיו אני הזכרת ש... הוא שלח אותי לפיזיותרפיה, וזה לא עזר לי ממש, כאילו, ממש הרגשתי שזה טיפה.
הבנתי, אבל כשמקבלים כמה טיפולי פיזיותרפיה, בדרך כלל בין 4-6 טיפולים, ואחר כך לא ממשיכים לעשות את מה
ש... לא, אני הלכתי תקופה ממושכת לפיזיותרפיה, כן. וזה לא עזר.
הבנתי. טוב, אז כמו שאמרתי לך, תקשיב ותבדקי...
ואולי זאת באמת ההזדמנות לתת שוב את מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ של מעייני ישועה. תוכלי להרים טלפון, לקבוע תור, ובאמת לקבל חוות דעת נוספת.
הטלפון הוא 03-577-1188.
כן.
תודה, ממש תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בהצלחה.
שלום.
כן, ואולי זו, אנחנו גם נאמר שניתן להגיע לכל המרפאות באמצעות הטופס 17 מקופת חולים, או בתשלום סמלי בלבד, ולקבל ייעוץ והכוונה מהרופאים המומחים ביותר, שירות מקצועי ואיכותי, זמינות תורים גבוהה יחסית להמתנה של חודשים ארוכים בבתי חולים אחרים, ואני אדגיש ואומר דבר נוסף, שהמידע שאנחנו נותנים כאן מעל גלי האתר הוא כללי, אנחנו לא רואים פה לא צילומים, לא את המטופל, אז המידע הוא בהחלט כללי, לצורך מידע פרטי אני יש להגיע לבדיקה אישית אצל רופא. יש לנו מאזינים נוספים, מאזינה איתנו?
כן.
בבקשה, אנחנו איתך. כן.
אני מציירת, אני יושבת 7 שעות מציירת על קלף. יש לי כאבים בגליים, בברכיים, יותר נכון. אני כל הזמן משנה תנוחה כאילו ביותר, כל הזמן שטוח. אם אני מקבלת את זה ל-90 מעלות, יש לי כאבים. למה זה אומר?
בת כמה?
28.
אישה צעירה. את עושה איזושהי פעילות גופנית?
תמיד עכשיו אני עשיתי את הפסקה של כמה חודשים, אבל בגדול אני משתדלת לעשות.
כמו מה?
כמו רובי, התליכות.
תראי, הגוף שלנו לא בנוי לשבת שעות אחרות ולא לזוז. ככה בנו אותנו, ואנחנו בנויים גם לעשות פעילות. ואם כרגע יש לך באמת מאמץ גדול ואת צריכה לשבת בבית, אז את צריכה ללמוד לעשות תרגילים ולעשות פעילות בבית, או לצאת וגם לעשות פעילות אירובית. הישיבה
תוך
הזאת...
כדי עבודה אני...
מה?
תוך כדי עבודה אני צריכה, כל כמה זמן אני צריכה לקום ולא לשבת...
הבנתי. כי מה שקורה כשאנחנו לא פעילים ואנחנו יושבים שעות ארוכות, לפעמים נוצרת רגישות בקדמת הברך, סביב הפיקות ובין הפיקות לברך. לכן גם הישיבה עם ברכיים מאוד מקופפות מפריעה לנו יותר, כי אז הפיקה עוד יותר מתקרבת לברך עצמה. ולכן מאוד חשוב
אז כל כמה
גופנית.
זמן, אם היא יושבת 7 שעות מול, כל כמה זמן היה מומלץ ללקום, לעשות אולי סיבוב, לעשות כמה תרגילים?
אנחנו בכלל מדברים על פעם בשעה לפחות, מכיוון שיש פה גם עניין של זרימת דם ברגליים, ורידים וכל הדברים האלה. אז זה מאוד מומלץ שלפחות יחי כל כמה זמן, כמה דקות של השתחררות של הגוף ולחזור ולשבת מחדש, וחוץ מזה, תחזרי לפעילות גופנית. מאוד מאוד מומלץ.
זה חשוב.
אוקיי,
אז פעם בשעה, הפסקה לדור 10 דקות.
לא דיברתי על 10 דקות, לפעמים אין זמן ל10 דקות, אפילו 5 דקות יעשה לך יותר טוב.
תודה רבה.
בבקשה.
בבקשה. הרבה בריאות, יש לנו מאזינה נוספת על הקו, כן בבקשה. מאזינה.
אני אדבר עכשיו?
כן, כן, את, אנחנו איתך.
שלום
כן.
לך.
שלום וברכה.
שלום דוקטור.
שלום.
יש לי בעיה בברך. אני הייתי אצל דוקטור מתן בהדסה עין כרם. פשוט לא אישרו לי את הניתוח שם. אני רוצה שתמליצי לי על רופא, מנתח טוב.
כן, אז אני חושבת שזה לא כל כך אפשרי.
דרך קופת חולים, אבל פרטי.
כן, אבל את מדברת עם אחת כזאת, אבל יש עוד רופאים שמנתחים. אני לא, זה לא מקום להמלצות.
כן. אבל תשמעי, אני יושבת פה...
לא רשם של רופא, לא כלום.
אני יושבת...
את לא יכולה לתת לי, להמליץ לי, אסור לך להמליץ לי על זה.
בטח שלא מעל גלי היתר, אבל אני יושבת פה מול דוקטור סוזנה.
ואני רוצה להתקשר אליכם דרך טלפון, לקבל מידע.
תקשיבי, את מדברת עכשיו עם דוקטור סוזנה הורוויץ, שהיא אורתופדית מנתחת, ומומחית לכירורגיה אורתופדית, היא מנהלת את יחידת כירורגיה ארתרוסקופית במרכז הרפואי מעייני הישועה. אני כבר, אמנם, היא לא ניתחה אותי, כן? אבל אני פוגשת אותה פה באולפן. הלוואי שזה יישאר רק פה באולפן, ואני לא אצטרך יותר. אבל אני חושבת שאני הייתי מפקירה את גופי תחת ידיה בשקט. אבל זה ככה אני, מתוך היכרות שלי עם הרופאה, עם העדינות והצילות שלה והמקצועיות שלה, אז זה מה שאני הייתי עושה, אבל שוב, את יודעת, אסור לי גם להמליץ. אני רק סיפרתי לך מי יושבת איתי פה באולפן.
שושנה מה?
סוזנה הורוויץ, דוקטור סוזנה הורוויץ.
סוזנה הורוויץ?
כן.
הורוויץ.
כן, והיא מנהלת את יחידת כירורגיה ארתרוסקופית במרכז הרפואי מעייני הישועה.
תגידי, אני נשמת את המשפט שלכם, 035-77-1188, זה שלהם.
זה לקביעת תורים.
שם אני יכולה להתקשר?
כן, כן.
ותגיע למרפאות?
נכון.
אוקיי, תודה לכם.
שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה. מאזינה נוספת? מאזינה נוספת? כן, בבקשה. אנחנו איתך.
רק רגע, אני רק אחבד את הרדיו.
כן, זה באמת מומלט. בינתיים נעבור למאזינה נוספת שאיתנו. כן, בבקשה.
הלו?
כן, אנחנו איתך.
אני יכולה לדבר?
כן, כן.
טוב, אני ב-91.
כן.
לפני 7 חודשים נפלתי נפילה מאוד חזקה. ויומיים לא יכולתי לקרוא מטעם לבדוק מה זה, ואחר כך הלכתי לטרם, עשו צילום, אמרו לי תמת בחוליה L1. התברר אחר כך שבעצם זה שבר, אבל לא שבר של שבר לשבר דחוץ.
כן.
אני אין לי מושג על מה את מדברת, אבל דוקטור הורוויץ מהנהנת עם הראש ויודעת בדיוק על מה את מדברת.
עכשיו, השבר זה איש יותר כל החודשים האלה. אמנם בזמן האחרון יש קצת הפוגה, אבל כעיקרון לא נתנו לי כלום, רק נתנו לי איזה מחוך מסוים, שיחזיק אותי לדעתי, זה רק יקם אותי, פשוט אימחתי. אני התחלתי להתכופף בעקבות זה שהמון שכבתי, אני לא יכולתי לעמוד ברגליים. וחוץ מזה, בהמשך, בקיצר, אני חושבת שניתה לי איזושהי עקמת בגב בעקבות כל הסיפור הזה. מה אני עושה היום תכלס? הרופאים למעשה לא נותנים לי שום תגובה דרכי טיפול.
תראי, לפעמים באמת בגיל מסוים החוליה לא מתפוצצת אלא נדחסת פנימה. המחוך שנותנים זה כדי לעצור את התמשכות הדחיסה. של החוליה, לעצור אותה איפשהו שם, שלא תמשיך להידחס, לא תמיד זה עוזר, אני כבר אומרת לך.
זה לא עזר לי, זה עשה לי גרוע.
כן, לא תמיד זה עוזר, זה בא פשוט לעזור לבן אדם לתפקד בחודשים הראשונים הכואבים שלו, ולנסות לעצור קצת את הדחיסה, את משכות הדחיסה של החוליה. עכשיו, זה שזה כואב, זה כואב, זה שאין הרבה מה לעשות, זה גם נכון. מה שכן אפשר לעשות, זה באמת, כמו שדיברנו עד עכשיו, ללכת לפיזיותרפיה, ללמוד תרגילים. אפילו שהתרגילים בהתחלה יהיו מאוד כואבים, אני כבר מזהירה אותך מראש, כי השרירים שלך כבר שכחו איך לזוז, אז בהתחלה התרגילים...
לא, בתקופה האחרונה אני מתפקדת כרגיל,
זאת אומרת? כן, מאה אחוז, כדאי, אם את רוצה להשתפר עוד קצת, אז תלמדי תרגילים ותשימו אותם על בסיס יומי.
יומי.
כן,
שיתנו לך. עכשיו, יש לי מיטת מסאז' בבית בשם של פירמה סרג'ם. בוקרת?
אני לא נותנת פה ייעוץ על תכשירים.
טוב, לא משנה, אני התחלתי להשתמש ואני חושבת שזה מאוד יעיל.
בסדר.
בכל אופן, מה אני אתן נגד התחישה הזו?
הנה, בדיוק מה שהדוקטור אמרה לך, פיזיותרפיה, לא לוותר, תקבלי אפילו תרגילים הביתה ולעשות, אני רוצה להגיד לך משהו וגם למאזינים, אמא שלי לפני, אני חושבת שכבר עברו מאז שנתיים, אולי פחות, היא שברה את הכתף, שבר מאוד, לא פשוט, אפילו היה מדובר אולי לעשות ניתוח, היו שני שברים, לא משנה, היה באמת, ההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, אבל מה שאני רוצה לומר זה שאמא שלי קיבלה תרגילים, ואמא שלי כמו אמא שלי, כל כך עקבית ולא מוותרת, שהיא 3 פעמים ביום עשתה את התרגילים שנתנו לה בלי לוותר. היא הפתיעה אפילו את הרופא האורתופד שטיפל בה, הוא לא האמין, כי הוא אמר לה שיהיה לה הגבלה בתנועה, ושייקח זמן, ואין לה, אני חושבת, ב-98% באמת היא חזרה לעצמה, למרות שהשבר היה לא פשוט, וזה כתף. ואימא שלי היא בת 70, היא מאוד, מאוד צעירה, ברוכה, והיא גם אישה שמתעמלת, אבל היא לא ויתרה, ואני חושבת שבאמת, זה היה בשבילי סמל ודוגמה, לא לוותר שנה שלמה, אם היא הגיעה אליי הביתה, אז אצלי בבית, היא לקחה את הגומי הזה, ואת התרגילים שראו לה, והיא לא ויתרה על 3 פעמים ביום לעשות תרגילים. אנשים לא מבינים כמה שהעקביות הזאת היא זאת שבסוף עוזרת, כי אנשים מתייאשים, עושים חודש, תקופה, בקושי, אומרים, זה במילא לא עוזר לי. אז זה כן עוזר, רק צריך להיות עקביים ולהקפיד לאורך זמן, ובסוף זה עוזר.
אני צריכה ללכת לפיזיותרפיסטית.
כן, כן.
מילים כדורבנות.
מניסיון של הבית, את יודעת, של המשפחה.
כן.
אז שיהיה לך בהצלחה, בעזרת השם, שלא יהיו כאבים.
בהצלחה.
בשורות טובות. ויש לנו עוד מאזינה על הקו? כן, בבקשה.
שלום.
שלום
וברכה. על התוכנית. רציתי לשאול דורפה, בבקשה.
בבקשה.
אני בת 55, ולאחרונה, כלומר בשנה, שנתיים האחרונות, תמיד היו לי כאבים במותן שגובלים לגב, וזה מין התקפצות כזו של הגב לכיוון, המותן לכיוון הגב, עם קשיי תנועה, קושי לקום מהמיטה, קושי בהליכה, ורק משהו כמו 2-3 של הבוקר, הבעיה זה משתחרר מתוך כדי הליכה. ואני סובלת מבעיה של האוסטיאופניה בחוליות, L1-2 ו-L3, L4 תקינה. ואני רוצה לשאול אם זה מה שגורם לי לכאבים, כי יש לי גם קצת עקמת קלה בגב, ו... צריך לשאול אם זאת הסיבה של
האוסטיאופניה,
אם זה הסיבה.
לכאבים.
ומה זה נובע
כאבים,
כן. אם זה משחיקת
תחוס
באגן, או מה זה, או
כן.
שריר
שתפוס. כן, אז בואי נאפשר באמת. בואי נאפשר באמת לדוקטור.
אני אומר שזה שריר שתפוס, אני לא יודעת אם זה.
כן,
אני
דוקטור
אגיד לך,
אורבית.
אני אגיד לך מה, אוסטיאופניה בעיקרון לא גורמת לכאבים. אוסטיאופניה כן? גורמת לשברים. והטיפול שלנו באוסטיאופניה או אוסטיאופורוזיס הוא כדי למנוע שברים, לא כדי למנוע כאבים. עכשיו, לגבי מה שאת מספרת, יכול להיות שיש לך עקמת קלה וגם נוצרו קצת שינויים ניווניים עם הגיל, את יודעת שאנחנו כבר לא בני 20-30, אז זה יכול להציק לשרירים, זה יכול להציק קצת לעצבים שיוצאים בין החוליות, ולכן אנחנו עוד פעם חוזרות על אותו דבר שצריך, כדאי לקבל טיפול פיזיותרפי, ללמוד את התרגילים שהם מלמדים שם, ולעשות אותם באופן עקבי, כמו שמצחצחים שיניים באופן עקבי, לעשות אותם באופן עקבי, זה לא אומר שאף פעם לא יהיו לך כאבים, זה לא אומר שאנחנו נחיה לנצח, אבל זה אומר שנוכל לחיות עם מה שיש לנו, עם הבעיות הרפואיות, האורתופדיות שיש לנו, היא הרבה יותר בשלום.
כן. אז זאת ההמלצה. ללכת לפיזיותרפיה ולבקש תרגילים הביתה כדי לעשות אותם כל יום. ובעזרת
השם.
זה כבר צריך בשביל זה לבדוק אותך, הרופא צריך לבדוק אותך ולהחליט אם יש צורך גם בבירור יותר יסודי.
כן.
תודה רבה רבה.
בבקשה, בבקשה, הרבה בריאות. 1-900-52-92-90 ושלוש, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו שמחים כמו תמיד לארח איתה אצלנו את דוקטור סוזנה הורוביץ, אורתופדית מנתחת ומומחית לכירורגיה אורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה, והיא כאן באמת כדי לענות לכל השאלות שלכם, ויש לנו כבר מאזינות על הקו שרוצות לשאול. כן, בבקשה.
הלו.
כן, אנחנו איתך.
שלום לך, קוראים לי שרה.
כן, שרה.
אני בת 75.
עד 120.
לפני מעל חצי שנה נפלתי באמבטיה, קיבלתי שבר בירך למעלה.
כן.
נותחתי ושמו לי ברזל עם מסמרים, ושש שבועות אחרי כן היה לדרוך ברגל. עכשיו אני דורכת ברגל כבר חצי שנה. עדיין צולעת כאילו, נושא פיזיותרפיה כל יום, לא כל יום, בית כל יום, שם פעם בשבוע, ואני לא רואה בינתיים שיפור משהו. מה אפשר לעשות, אם זה מספיק או מה?
זאת אומרת, את אומרת שבסך הכל את הגעת פחות או יותר, את יכולה ללכת, אבל עדיין יש לך את הכאב.
ללכת בבית נעשה בלי שום תמיכה.
כן, וכשאת יוצאת...
וכשאת יוצאת... אבל אני צולעת, ואני לא רוצה לשאול.
הבנתי. טוב, קצת קשה לתת לך ייעוץ... בלי לבדוק אותך ובלי לראות את הצילומים של האגן ומפרק הירך שלך, ששם עשו לך קיבוע של השבר.
כן,
ולכן
כן.
כדאי שתעשי תור למרפאה, את מוזמנת גם למרפאות חוץ של בית חולים מעייני הישועה. כן. תזמיני שם תור בטלפון 03-577-11. עוד פעם?
אהה. והפיזיותרפיה שאני עושה זה נראה מספיק או משהו?
אני לא יודעת לתת לך תשובה בלי לראות אותך, וגם לראות, את צריכה לבוא עם צילומים עדכניים, כדי לראות אם לא נוצר שינוי בפרק הירך שלך בעקבות השבר.
הייתי אצל הרופא שניתח אותי בהדסה עין כרם, אמרה שיש שיקויים הכל בסדר, שני רגליים באותו אורך זה בסדר, אבל
זה
יוקר זמן, אני לא יודעת.
זה מאוד חשוב ששתי הרגליים באותו אורך ושהשבר יתחבר, זה מאוד מאוד חשוב, רק צריך לראות...
אמרה שזה בסדר, בינתיים שאני לא נראית בסדר.
תראי, כן. בלי לראות אותך ולראות את הצילומים העדכניים, קצת קשה לי פה לתת לך ייעוץ.
כן, אז זאת באמת ההמלצה, ותמיד כדאי באמת לקבל חוות דעת נוספת מרופא נוסף שיראה, וכמובן לבוא עם צילומים עדכניים. בסדר, אנחנו לקראת סוף המשדר, נגיד שוב את מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ של מעייני הישועה. בסדר?
בסדר גמור. הרבה
בריאות. בבקשה, הרבה בריאות. מאזינה נוספת, כן, בבקשה. מאזינה איתנו?
שלום.
שלום וברכה.
אני בת 72.
כן.
עברתי כבר ניתוחים, החלפת מפרק בירך ובברך. עכשיו, מה שאני מאוד מאוד טובלת מכפות הרגליים, ואומרים שיש לי שחיקה מאוד מאוד חמורה של הסחוס בשתי כפות הרגליים, ולא ממליצים על ניתוח, ומאוד מאוד קשה לי ההליכה, אני חייבת עם הקל, וכאבים, אני קצת עומדת יותר על הרגליים ביום או מתאמצת, אני אחר כך לא יכולה ממש ממש ללכת פסיעה בלי לגרור כיסא או מה.
וואה, כן.
ועוד כאבים חזקים, כן. ואם ניתן כן, בלי, לא ממליצים על ניתוח, אם ניתן כן לעשות משהו לזה.
תראי, זה באמת בעיה קשה, יש אנשים שנוטים לפתח שינויים ניווניים במפרקים שלהם, זה בדרך כלל לא רק במפרק אחד, אלא במספר מפרקים, וזה בדרך כלל גם בכאלה שנושאים משקל, כמו ברכיים, ירחיים וכפות הרגליים. אם לא מומלץ לך שום ניתוח לכפות הרגליים, הדבר היחיד בעצם שאת יכולה, יש שני דברים שאת יכולה לעשות. או לטפל בהם, יש גם אפשרויות של רפואה משלימה ורפלקסולוגיה ומסאז'ים לכפות הרגליים, שיכולים קצת לעזור לזרימת דם יותר טובה ולשחרור של השרירים המתאבנים בכף הרגל. ויש את האפשרות גם של נעליים אורתופדיות שיכול להיות שיעזרו לך. ותבקשי שיפנו אותך.
יש לי מדרסים ויש לי נעל אורתופדית. ואני רואה שההליכה ממש מדרדרת, מאוד קשה לי. ואם ניתן לי איזה מה, אז את אומרת שאם לא ממציאים על ניתוח אין כל כך מה לעשות. פיזיותרפיה יכול לעזור? אמרו לי כן פיזיותרפיה ולא עשיתי עוד.
אפשר לנסות. פיזיותרפיה בטח לא תקלקל לך שום דבר, ואולי תועיל. וכמו שאמרתי, לנסות גם להיעזר ברפואה משלימה ורפלקסולוגיה ומסאז'ים לרגל, לרגליים, שאולי גם הם יכולים לעזור לך.
איפה עושים את זה?
דרך הקופה. יש מרכזים לרפואה אלטרנטיבית בקופות חולים, תבקשי.
בסדר.
שיהיה בהצלחה.
בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה. דוקטור אורביץ, האם גם לעודף משקל יש השלכה, איזושהי השלכה על מקרים כגון אלו שדיברה עכשיו איתנו הגברת?
בהחלט כן. זה בדרך כלל לא יגרום לשחיקה של המפרקים. שחיקה של המפרקים ברובה קורית בגלל נטייה טבעית של הגוף לשחיקה. לפעמים זה בגלל טראומות, חבלות, שברים כאלה ואחרים, אבל זה בדרך כלל נטייה של הגוף לשחוק את המפרקים. ברגע שיש לנו גם משקל עודף על המפרקים האלה, אז קודם כל זה מזרז את השחיקה. השחיקה תהיה יותר גרועה ויותר מהירה עם עודף משקל. ודבר שני, תחשבו שעל המפרקים המסכנים, השחוקים, צריך לשאת הרבה יותר קילוגרמים. זה כמו שתשימו לעצמכם על הגב עוד 20, 30, 40 קילו, ותסתובבו עם זה כל הזמן. תעלו ותרדו מדרגות, תרימו דברים, תעשו כלים וכל הדברים האלה. אז מאוד חשוב להקפיד ולשמור על משקל גוף תקין.
גם יכול למנוע או להחמיר חבלות כל מיני.
הכל הרבה יותר קשה.
כן. יש לנו שאלה שהגיעה לנו דרך האתר, שואלת אותנו מאזינה כך, היא כותבת כך, שלום, אני בת 29, לפני יותר מחודש נפלתי בבית חזק על ברך שמאל, היה שחור לכמה ימים, עבר הצבע, אבל עד עכשיו, כמה זמן זה? יותר מחודש, אוקיי, עד עכשיו יש לי כאבים בברך, במיוחד במדרגות, היו ימים שאפילו צלעתי. הלכתי לשני אורתופדים, הם אמרו שאין שבר ולא יודעים מה הבעיה. אז היא שואלת כך, איך בודקים אם יש איזשהו קרע? האם יש מה לעשות לקרע בברך?
בדרך כלל מה שאת מתארת זה כאבים של הפיקה אחרי חבלה מאוד חזקה ישירה. כאבים כאלה יכולים להימשך גם 3-4 חודשים. כך שזה שאת סובלת חודש, זה סביר. דבר שני, כדאי מאוד לעזר, שוב, אנחנו חוזרים בטיפולי פיזיותרפיה, שמלמדים אותנו גם עוזרים נגד הכאבים בטיפולים שלהם, וגם מלמדים תרגילים שמחזקים את הברך, כדי שיהיה לה יותר קל להתמודד, לאזן יותר טוב את הברך, ולהבריא מהחבלה יותר מהר. וחוץ מזה, כדאי לגשת לבדיקה של אורתופד ברכיים, אפשר לגשת אצלנו במעייני הישועה או במקום אחר, ולהיבדק ולראות אם זה רק חבלה בלבד, או שיכול להיות שנוצר נזק נוסף, ויש לזה גם בדיקות. אבל בלי בדיקה רפואית, אף אחד לא ישלח אותך או ימליץ לך על בדיקות נוספות לברך. כך שאני מאוד ממליצה לגשת לאורתופד שהוא אורתופד ברכיים, ולהיבדק.
כן, יש לנו כאן שאלה נוספת ששואלת אותנו מאזינה, מה הסיבות לקרעים במיניסקוס? למה זה קורה?
קרעים במיניסקוס, בעיקרון יש שתי סיבות עיקריות. אחד זה טראומה. אם זה טראומה בספורט, או שמישהו פספס מדרגה וסובב את הברך, או שהוא קם לא טוב מקריאה, או מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. ויש מה שנקרא קרעים ניווניים, שזה קרע שנובע משחיקה של הברך עצמה, אז גם המניסקים נקרעים לפעמים ביחד עם השחיקה. בעיקרון, כשהקרע הוא טראומטי והוא מוכח בבדיקה או בבדיקות הדמיה, אנחנו ממליצים על ניתוח ארתרוסקופי הברך, שזה ניתוח שהוא בעצם זעיר פולשני, אם שמחדירים מצלמה לברך ומכשירים עדינים דרך שני חורים קטנים, ובדרך כלל מוצאים חתיכה קרועה, לפעמים תופרים אותה חזרה למקום אם יש אפשרות כזאת. אם מדובר בתהליך שחיקתי או תהליך שחיקתי פלוס טראומה מאוד מאוד קלה, ואנחנו מדברים על גילאים הרבה יותר מתקדמים, אז בדרך כלל אנחנו מנסים להרגיע את הבעיה הזאת עם טיפולי פיזיותרפיה ותרגילים וזמן ותרופות, ואם רק אם זה לא עוזר, לפעמים גם משתמשים בארתרוסקופיה של הברך.
כן. יש אפשרות למנוע, או שזה משהו שפשוט קורה ואין לנו דרך?
זה משהו שפשוט קורה, אני לא חושבת שאנשים מתכננים, יכולים לתכנן קרע במניסקוס, זה יכול לקרות לכל אחד, אם הוא ספורטאי או לא ספורטאי.
כן, יש כאן שאלה נוספת שהיא אמנם קשורה יותר אולי לאורתופד מומחה של תינוקות, ילדים, אבל אני בכל זאת אנסה לשאול, לגבי אולטרסאונד לתינוקות שהיום נוהגים לעשות בגילי 6 שבועות של מפרקי הירך והאגן, אז זה לא רק שמגלים איזושהי בעיה, אלא היום זה הפך להיות משהו מאוד שגרתי, האם אכן כל כך חשוב לבצע את אותה בדיקת אולטרסאונד?
מאוד מאוד חשוב. מכיוון שאנחנו עם השנים ראינו שעדיין לפעמים מפספסים את הגמישות יתר של מפרק ירך, או שהמפרק ירך לא לגמרי יושב במקום, או שאולי יש לו איזשהו מבנה לא לגמרי תקין שיכול לגרום לפריקה אחר כך. אנחנו יודעים שאי אפשר תמיד, גם אצל האנשים הכי מומחים, אי אפשר לבטל את האפשרות הזאת שיש נטייה או מפרק ירך לא לגמרי במקום. הטיפול כשזה נתפס בהתחלה, בשבועות הראשונים, הוא כל כך פשוט, זה בסך הכל קצת רצועות, החתלה כפולה, כל מיני דברים קטנים, וזה פותר את הבעיה, וחבל, ממש חבל לקחת סיכון. מדובר בבדיקה שזה בדיקת אולטרסאונד, שזה לא מזיק לתינוק, לא מפריע לתינוק. הבדיקה היא עורכת משך כמה דקות ספורות, ואז אנחנו יכולים להיות רגועים. אין סיבה לקחת אפילו צלצילו, פרומיל של אחוז של סיכון.
כן, ואם מגלים חלילה יותר מאוחר, כבר הרבה יותר מסובך,
הרבה יותר מסובך
לטפל, ולא משנה באיזה בעיה מדובר, זה כבר הופך להיות הרבה יותר מסובך. נשארה לנו דקה? 50 שניות, אז אנחנו נאלץ להיפרד. אז תודה רבה, דוקטור סוזנה הורוביץ. אולי באמת, שוב, את מספר הטלפון לזימון תורים.
אני אחזור על מספר הטלפון, שהוא 03-577-1188, וניתן לקבוע תור באמצעות טופס 17 מקופת חולים, או בתשלום סמלי, לקבל ייעוץ והבחנה מהרופאים המומחים ביותר בישראל.
תודה רבה לדוקטור סוזנה הורוביץ, אורתופדית מנתחת ומומחית לכירורגיה אורתופדית, מנהלת יחידת כירורגיה ארתרוסקופית במרכז הרפואי מעייני הישועה. תודה רבה. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין-פסטה, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם הרבה בריאות ורק בשורות טובות.